כן, אז אנחנו נמצאים פרק ד' מוסר אביך, בפסקה א', פסקה שנקראת מהות חשבון הנפש, שעניינה זה לברר, או במהלך הפרק עצמו נראה פסקאות נוספות, שעניינם זה לברר את ההיבטים שונים בסוגיה הנכבדה שנקראת חשבון הנפש. חשבון הנפש, כבר אמרנו פעם שעברה, ונגיד את הדברים בקצירת העומר, בקיצור. חשבון הנפש הוא אותה היכולת, אותה התבוננות, שאדם בעצם מתבונן על עסקי נפשו, כמו אדם שמנהל את עסקיו, ויודע כמה סחורה יש לו, איזה סחורה פגומה, איזה סחורה שאינה פגומה, וכן הלאה. מנהל את עסקיו, לא פחות מזה, יש את העניין של ניהול העסק נפשי. כמו כל עסק, גם את הנפש צריך לנהל. נפש אינה מנוהלת על ידי רציו, על ידי שכל בריא, שכל מדויק, כן? להבדיל או לפוקי, להוציא. הכוונה היא, אני אומר שכל מדויק כדי לשלול את הדמיון הפרוע, את ההזיות, את תחושות הבטן שאין להם ביסוס לימודי. שכל מדויק שעניינו זה לרדת אל תוך הנפש ולנסות ולקבוע ולהגדיר את תהלוכותיה של הנפש. הערכנו בזה הרבה מאוד בשיעור הקודם, ודיברנו בעריכות מאוד גדולה, למרות שאני רואה פה כמו תמיד פרצופים חדשים, אחד הבעיות הקשות ביותר, אבל זה טבעו של המקום, וטוב שכך, זה באמת התחלופה בלתי רגילה. ההתווספות וההתגוונות, אין שיעור דומה לחברו, אין פרצוף בא, פרצוף הולך, והארץ לעולם עומדת. זה דבר שמאוד מאוד מקשה על התקדמות סדירה. בלימודים האלו שדורשים הרבה יישוב הדעת וסדרנות, אבל תשמעו אותי אומר את זה פעם, פעמיים מהלך השנה, ואחרי זה נמשיך להפטיר כשתקד והכל יהיה כרגיל. אבל זה טבעו של המקום, ולא נוכל להגיד לאיש שרוצה להיכנס לבית המדרש, כן? שלא ייכנס חצב שלו. אז הנה, במקרה הוא מצא את השיעור של יואב מלכה, וזה השיעור השני בפרק הזה. שיעור ראשון נתנו הרבה עקרונות וכלים כדי להבין מה זה חשבון הנפש. עכשיו אני בא להסתפק במילים קצרות. ומה שעומד לי הקצה לשון, לתת לכם את כל השיעור הקודם. אני רואה פה את הפרצופים החדשים. אני אעשה עוול ודי לכל הצדיקים שמקפידים להיות כאן כל שיעור. אולי גם הם שכחו, אז אפשר לחזור על הכל, אני ודאי שכחתי. אבל זה דילמה. פשוט דילמה. מכל מקום, אמרנו שאם כן חשבון נפש הוא באמת אותו בירור שכלי מדויק, מדעי הייתי קורא לזה ככה. ממש מדעי. צריכים כלים מדעיים, יכולות מדעיות, שכליות. כן? אני אסתפק פה בהתגלות הלב, להרגשות, כן, כזה, לא, זה לא טוב. זה יכול להביא אותנו למקומות מאוד מסוכנים. כן? אדם ששוקע בהזיות, ביחס למצב נפשו, יכול להגיע חס ושלום לרוח הקודש של שוטים, יכול להגיע לנבואת שקר, יכול להגיע למשיחיות שקר, כן? או לידך גיסה, יכול להגיע לשעננות נורא, כן? שהכל אצלי בסדר, אצלי הכל בסדר, על פי הרגשתי הכל בסדר, אני מרגיש נחמד, מרגיש טוב, כן? זה הסכנה הגדולה, שבניהול ענייני הנפש רק על פי תחושות, וגרוע מזה דמיונות. טוב, לכן, יש הכרח גמור וברור, כן? להכיר באמת את הקונסטלציה המורכבת של הנפש, כן? לא צריך יותר מדי, אם כן, אני אומר, לא צריך להיות גאון גדול בזה, ולא דוקטורט, אבל אדם צריך להתחיל, להיכנס לתוך המחסן הפנימי שלו, קצת להתחיל ולעלות בו מעט אור השכל. אמרנו שדבר כזה הוא בלתי אפשרי, אלא אם כן אדם עוסק בספרי מוסר שנועדו לזה. דוגמה, ספר שמונה פרקים למשל, הוא ספר שמתאר את חדר המכונות, כן? חדר המכונות הנפשי של האדם. בזה הוא פותח, הוא מדבר על חמישה חלקי הנפש, הוא מדבר על התפקיד של כל חלק, החלק הזן, החלק המדמה, החלק השכלי, החלק המרגיש, החלק המתעורר. מדבר על החלקים, כל חלק הזה יש לו תפקוד מסוים, כן? אדם צריך לדעת, כן? שיש בו כוח דמיוני. אדם צריך לדעת גם מה תפקידו של הדמיון. מהם פעולותיו? מהם עלילותיו? מהם מזימותיו? איך משתמש יצר רע בדמיון? כן? שלא יהיה מצב שבו בעצם מדינת טרור שלימה נבנית לו מתחת לקרקע, והוא הולך על פני הקרקע שאנחנו מבטח עם ידיים בכיסים, ופתאום הכל מתפוצץ עליו. זה לא דבר פשוט. כן? טוב, אז לא עד כדי כך מצבנו, חס ושלום. ברוך השם, אנחנו אנשים נחמדים, טובים. אני מאמין שכל אחד מני יושבים כאן, יש לו קצת כאבי בטן, הוא מבין שמשהו שם לא בסדר. אבל בסך הכל, אני מדבר בכוונה בצורה קצת אולי יותר מליצית, אבותה, כדי להסביר לאן הדברים יכולים להגיע, שמתפתחת הזנחה, כן, וחוסר שליטה באותה מלאכי הנפש, שאדם לא מכיר את כוחות נפשו, לא יודע לקרוא לקוחות בשמם, וחסד וצדקה עשה איתנו הרמב״ם בספרו שמונה פרקים, שהוא מועיל בטובו ובחוכמתו הנפלאה, כי מי לנו, מי לנו כהרמב״ם, כן, ממראי דחושבנה בשכל בהיר, בשכל מדעי נפלא, הרמב״ם, אנחנו יודעים, שכלו של הרמב״ם. אז הוא אומר לנו, מה זה הכוחות האלו? כן? הוא מדבר על המידות, הוא מדבר על מידה שהולכת יותר מדי קיצונית לפה, יותר מדי קיצונית לפה, מדבר על דרך האמצע. כל הידיעות האלו, כל האינפורמציות האלו, מאפשרות לנו לעמוד מול מראה מסוימת, שמי מציב אותה לפנינו? הרמב״ם. זו המראה, זה הקריטריון. זה התקן, זה תו התקן, שאנחנו מתיישרים מולו, ואומרים לעצמנו, רגע, מה מצב הדמיון שלי? הדמיון שלי חולני, או שהדמיון שלי בריא? האם בדמיוני אני מצייר את הנמנעות, כלשונו של הרמב״ם, האם אני מצייר בהמה בעלת אלף עיניים, האם אני מצייר ספינת ברזל רצה באוויר בלי מנוע, האם אני מצייר את הנמנעות, דברים מוזרים, או שהדמיון שלי הולך דווקא טוב. אני מצייר כהנים בעבודתם, אני מצייר לוויים בזמרם, ישראל במעמדם, אני מצייר את ירושלים בנויה, ברוך השם, זה רק גמור, אין שום בעיה. מה עם הציורים שלי? מה המצב הדמיוני שלי? זו שאלה גדולה. שאלה גדולה. וכן הלאה לגבי שאר הכוחות. החלק המרגיש, החלק המתעורר, כן? דין וחשבון צריך להימסר ולהינתן בצורה מדויקת ביחס לכל אחד מן הכוחות האלו, כן? להכיר ולדעת את מצבו, ובהתאם זה, לבנות את תוכנית העבודה המוסרית שלנו. כן, עכשיו הגיע הזמן.
לא, רציתי לשאול, מי
כתב את זה? עניתי כבר. שמונה פרקים, רמב״ם, כן? רמב״ם. אגב, יש ספרים שמפרטים עוד יותר מהרמב״ם. הרמב״ם באמת, כן? דיבר די בקיצור, כן? ראשי פרקים, הייתי אומר. אבל יש ספרים שמפרטים עוד יותר, כן? יש ספר כדוגמת ספר המידות של רב וייזל, לא יודע מי שמע על הספר הזה. מראשוני המשכילים, משכיל שגם היה ירא שמיים, אבל עצם עובדה שהוא היה משכיל, אז זה כבר הספיק כדי שהספרים שלו לא ימצאו בחנויות הקדושות. כן, יש חנויות שאי אפשר למצוא אותו, אבל יותר נכון, ב-99% מהחנויות אי אפשר למצוא את הספר הזה. רק בחנויות של הכחול לבן אפשר למצוא את הספר הזה. ספרי ארץ ישראל, בהר המור, אני יודע. אבל גם בעולם החרדי קוראים את זה מתחת לשולחן, ספר המידות. שמעתי שלא מעט ככה, לבושי שחורים, גם כן מחזיקים את הספר היקר והחשוב הזה מתחת לשולחנם ככה. אבל זה לא נמכר רשמית בחנויות, כן? יש צו, איסור, להתעסק עם הספר הזה. ספר המידות, ספר החשוב ביותר, יקר, מופלא ביותר. שהוא בעצם, נושא כלים, כן? הוא הנושא כלים, המרחיב, עושה אוזניים לתורתו של הרמב״ם, לא רק הרמב״ם, כן? לא רק הרמב״ם, ספרי מוסר נוספים. ומי שרוצה באמת להשתלם בתורת המוסר ולהבין קצת יותר מי הוא ומה חייו, כן, חיי הנפש הוא לפחות, אני חושב שאי אפשר לדלג על הספר הזה, סליחה שנותן לו כזו חשיבות, אבל שמעתי את הדברים הגדולים מאיתנו, כך אמר לי הרב טאו פעם בזמנו, שלימדתי את הספר הזה פה, או לפחות ניסיתי ללמוד את הספר הזה, אבל כבר אמרתי לכם בהתחלה, למה אי אפשר ללמוד ספר כזה פה במכון מאיר? הספר הזה דורש הרבה להחזיק ראש, מה שנקרא, סוגיות ארוכות. אני פה מוצא כל פעם, אני מוצא אנשים אחרים, אז הפסקנו עם זה. אבל כשבאתי לשאול ולקבל את ברכתו של הרב טאו ללימוד הספר, אז הוא אמר לי, ספר חשוב ביותר. אם אתה רואה ברכה בלימודו, תלמד אותו. כן, והרב קוק התייחס לספרי הרב וייזל, כן, אחד בספריו גם, כן, יין לבנון, באחד מאגרותיו. הוא מספר שהוא קיבל את הספר הזה, והיום הזה זה יום חג בשבילו, שהוא קיבל את הספר של הרב וייזל, יום חג. ככה הוא מתאר, אם רב קוק אמר שלקבל את הספר יין לבנון זה יום חג, אז אנחנו יכולים בהחלט לחזור ולומר את הדברים בפה מלא. אז יש ספרים שמרחיבים את הסוגיות האלה, והם מאוד מאוד עוזרים לחשבון הנפש. מאוד עוזרים. הספר הזה כן, נמצא פה בזה עותק או שניים לפחות, כן. יש לי אותו אפילו בשולחן, אתה יכול לבוא לראות, כן. ספר מעניין ביותר, חשוב מאוד. כן. זהו, אז דיברנו עם כן לחשיבות חשבון הנפש, ופתחנו פתח להמשך הסוגיה, כן, ולהמשך הקריאה של הטקסט פה שלפנינו, פתחנו פתח ואמרנו, לא נקרא את המילים שוב, והנה נראה, אתם רואים? זה בשורה, 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 בשורה השמינית או תשיעית, אתם רואים? כן? תחילת שורה החשבון. תחילת שורה החשבון. והנה נראה. והנה נראה שיש טעות. מצויה בכמה בני אדם. כמה בני אדם? אין הכוונה. שתיים, שלושה בני אדם. הכוונה היא, בכמה בני אדם, הכוונה היא תופעה מצויה. זה הכוונה כמה בני אדם. אם זה רק בכמה בני אדם, אז כנראה שהמשיח כבר בשערי ירושלים ממש. כן. אבל כמה בני אדם זה, פירוש הדבר, תופעה מצויה. מהי אותה תופעה מסוכנת והרסנית? והנה נראה, כן, התופעה הזו שעכשיו הרבה לדבר עליה, היא עשויה להיות תוצר לוואי מוטעה של חשבון הנפש. אחרי שדיברנו נכבדות וגדלות בחשבון הנפש, כן? והבנו שחשבון הנפש זה לא פחות ולא יותר מאשר להביט במראה, ולפעמים לראות גם דברים לא נעימים, כן? לא נעימים על פנינו, כל מיני קטמים ולכלוכים וכל מיני בלגנים. אז כאשר האדם מסתכל על המראה ורואה את פניו, לפעמים לא נעים לו מה שהוא רואה, יכולים להיות שתי תגובות על התגלית המפתיעה והמביכה הזו. כלומר, שאני סוקר את כוח דמיוני, שאני סוקר את העולם הרגשי שבי, את הכוח המתעורר, וכן הלאה וכן הלאה, את הכוח הזן, אני רואה שבעצם מצבי הוא על הפנים. מבחינה בריאותית, חבל הזמן. מבחינה רגשית, הרגשות שלי בלגן, ים סוער, ים צפוני, גלים בגובה של 16 קילומטר. מבחינה דמיונית, איפה הדמיון שלי משוטט? שם ישמור. ואז פתאום אני אומר, מה קורה? יש אפשרות להגיב בשתי אופנים. שתי תגובות מצויות. יש הרבה מדרגות ביניים בשני התגובות, אבל לצורך עניין אנחנו נדון פה, או הרב מרחיב פה, כן? את שתי התגובות האופייניות, הקוטביות. כן? התגובה האחת, והנה נראה, שיש טעות מצויה בכמה בני אדם. שכל דבר מקרי נתפסו כעצמי. וזהו עניין היצר הרע. כלומר, מה זאת אומרת עניין מקרי? כאשר אני מסתכל במראה ורואה דברים לא נעימים, כן? התגובה המיידית, הטבעית, הספונטנית, ההכרחית אפילו, הכרחית והנכונה, הייתי אפילו אומר מוסרית, זה לבוא ולהגיד, אופ, מצבי לטוב. בסדר גמור. זה תגובה נפשית שמקורה ושורשה באהבת האמת. שכאשר אהבת האמת רואה את השקר, היא סוחטת מן האדם או מולידה בו תגובה טבעית של התכווצות, של וידוי, חטאתי, וידי. זה בסדר גמור. אבל זה שלב ראשוני בלבד. זה סך הכל אמצעי, או מה שקרוי בלשון הרב, מקרי. מקרי, פירוש הדבר, זה לא דבר שאמור להתמיד לאורך זמן. הוא אמור להיות רק הזרז להמשך התהליך. כלומר, הסיבה שאני מזדעזע לנוכח מה שאני רואה במראה, זה כדי שאני אלך הלאה לקראת התיקון של המצב. אבל לא שעכשיו אני אפול בייאוש, בעצבות, ואני אחליט שאין לי עוד סיכוי. לא. מה שאומר כאן הרב, זה עניין יצר רע, שיצר רע הוא זה שלוקח או מעצים את התגובות הראשוניות, כן? והופך אותם לעיקר. במקום להבין שהן תפילות ומקריות וזמניות, והן רק כתבלין בתהליך חשבון הנפש, והן צריכות להביא אותי להסתערות קדימה ולתיקון של מה שצריך תיקון, ולא לשבת תחתיי ולומר, אין לי יותר סיכוי. במקום זה, יצר רע מעצים את התחושות האלו. אחרי שקראתי פעם איזה סיפור על ראשוני החלוצים שהגיעו ליישב את שממת עמק הירדן, אחרי שהם כבר עשו די צורכם, לפחות כך הם הרגישו, במושבות יהודה, רחובות, גדרה, כל זה, אז הם החליטו שהגיע הזמן לכבוש את השממה, כן, באזורים של ים כנרת שמסביב, זה, והיו מעט מאוד אנשים שהתחילו את כל הסיפור הזה. סך הכל שלושה. שלושה אנשים, מלאי אמונה פנימית, שהחליטו לצאת לשטח ולהתחיל לכבוש את השממה. היה להם סך הכל, לכל אחד תרמיל קטן, לכל אחד מהם היה כלי עבודה טוריה, מעדר על הכתף, וכך הם יצאו. הם הגיעו להר הלומות, כל מי שמכיר את הר הלומות, מסתכלים שם נוף יפה יפה שעורים לכיוון הכנרת, אתם מכירים את ה... די זה. הר הלומות, שם מצפה, מצפית מאוד יפה. הם מגיעים מבקעת יבנאל, כן, יש את המישור של בקעת יבנאל, מגיעים להר הלומות, ואז את הכנרת רואים כאן למטה במדרון. הם מגיעים עד למצוק של הר הלומות, מסתכלים למטה, הם לא ראו את מה שאנחנו רואים היום שמה. היום זה פשוט פנטסטי, זה פתחת גן עדן, שמסתכל על... אז הם ראו משהו אחר לחלוטין. קוץ ודרדר, וסלעי ענק של בזלת, שנותרו עוד מכל האירועים הגיאולוגיים שלפני מי יודע כמה שנים. סלעים ענקיים, וקוצים בגובה של קומת אדם ויותר. כך היה נראה העמק. והכינרת נתונה באמצע, ככה כמו איזה... אני אקרא לזה אמבטיה יפהפיה כזו. תענוג, כן? אבל זה מה שהם ראו. לצד הכינרת, מקור החיים, המים, הם ראו את התמונה הקשה הזו. הם הסתכלו למטה, ואז הייתה שתיקה. כך מספר שמעון קושניר בספרו אנשי נבו. הם הסתכלו, הייתה שתיקה ביניהם. זה היה בן ציון ישראלי, שיבת התמר המפורסמת, בן ציון שהביא את התמר מעיראק, החזיר את התמר לארץ ישראל, כן? בן ציון ישראלי, כן? אריה רוטברג, שהוא היה מייסד המשביר המרכזי, המשביר לצרכן, מה שנקרא, אגודת החקלאות, הוא ייסד את זה. והיה נוח נפטולסקי, שהוא היה בעל ממציא גדול מאוד, כן? בביולוגיה, בחקלאות, היה עד היום ברמת גן, יש איזה בקטה שם, אני חושב, נדמה לי ששימרו אותה. זה הייתה עד הבקטה של נוח נפטולסקי, היה גר שם, חלק מחייו, אולי אפילו בסוף חייו, הוא לא נשאר בכנרת, למרות שהיה בין החלוצים שתקעו את היתדות הראשונות, אבל לא נשאר שם, אני חושב שבערוב ימיו הוא עבר לרמת גן, ויש את הבית שלו עדיין שם, או בגבעתיים, אני יודע יותר נכון. זו הייתה השלישייה המפורסמת, כך היא קרויה גם. בדברי הימים של, של, של ההתיישבות החלוצית של עמק ירדן, הם נקראים השלישייה. והם עומדים שם למעלה, מסתכלים למטה, והייתה שתיקה. אף אחד מהם לא פצע את הפה לנוכח השממה הזו שמצפה להם, שצריכים לשביל לקבוש אותה. ואחד החברים, זה היה בן ציון ישראלי, הוא ראה שחבריו קצת עם הראש למטה. נו, ארץ אוכלת יושביה. הוא ראה שהם קצת מורידים את הראש, קצת משתופפים למטה. אז הוא אמר להם, כמו שרק הוא יודע להגיד, מפי זה ישמע מאוד עלוב, מאוד חיוור, אבל צריך להבין את העיתוי, צריך להבין איזה איש אומר את הדברים. אז הוא אמר להם ככה, כך לפחות כותב שמעון קושניר, כשם שהאדמה הזו מגדלת קוצים כאלה גדולים, כך היא תגדל לנו פירות עסיסיים מאוד. נאה דורש ונאה מקיים. הסתכלו עליו שניהם, אורו עיניהם, והמשיכו לרדת תוך העמק, התיישבו ליד הירדן, הוריד את התוריה, והתחילו להרביץ. היום אתם יכולים להסתכל מהר הלומות, ולראות מה שקיים שם. אלמנה, אה? כן, כן, לא נבעל. אבל התגובה הראשונית שלהם היא לגיטימית לחלוטין. זה נקרא גילו ברעדה. יש את הרעדה. איך נוכל לעמוד בתפקיד הגדול הזה? יש פה אימות עצום, בין אתגר, בין הרצוי לבין המצוי, ואנחנו חשים את המצוקה הזו בצורה של רעדה. אבל כוח יותר עמוק, הרבה יותר עמוק, של צדקת דרך, של אמונה, בזה שאנחנו עושים את הדבר הנכון, בסייעת הדשמיה, זה רצונו של השם ידבר. הכוח הזה אומר לנו, על מנת כן, למרות כל הקשיים, אנחנו הולכים להגשים את המשימה. בין אם מדובר במשימה אישית, תיקון המידות, כמו שאנחנו מדברים עליה כאן. הסתכלתי במראה, וראיתי שיש לי הרבה לנקש, הרבה לעבוד, הרבה לנטוע ולעקור. כן? ובין אם מדובר במשימות לאומיות, כדוגמת התיישבות של עם בארצו. בשתי המקרים, התגובה הראשונה היא מפלסת דרך לתגובה השנייה. בבחינת כאשר יענו אותו, זו התגובה הראשונה, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל, יצר הרע מגיע בדיוק במקום של הקושי הראשוני. אותו הכוח שדואג ללבות בקרבנו את תחושת האפסות. מי אני? מה אני? אין לי כוח. מי אני שנתגבר על הגאווה? מי אני שנתגבר על הכעס? מי אני שנתגבר על הדמיונות שלי? מי אני שנתגבר על שטף המחשבות הפרוע שמתרוצץ בתוכי? כן? כמו איזה להקת עריות. מי אני? בא יצרה ואומר, באמת אתה לא מסוגל. הוא מוציא לשון רע. הוא מדבר רע עלינו. הוא מדבר רע על היכולת של הנשמה. הוא מדבר רע על כל המציאות הרוחנית שפתוחנו. על הטוב האלוקי שברא אותנו כדי שנלך בדרכו. והוא רוצה לעזור לנו ולסייע לנו. והוא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אם אדם באמת מיישיר מבטו אל העמק ואומר לחבריו, הלא נעלה כי יכולנו, יש להם גם סייעתא דשמיא. בסוף הם מגלים שמתחת לקשיים האלה מסתתר סיפוק אדיר, כמו שבאמת היה. אבל אם יותר מדי מקשיבים ליצר הרע, לאותו כוח, לאותו דיבור פנימי, אם יאמר לך יצר הרע חטא, אל תשמע לו. שנאמר, אם יפתוך בני חטאים, לא טובה. מה זאת אומרת יפתוך? יגידו לך, לא נורא, אין דבר, אתה רק בן אדם, תחטא, זה בסדר, זה טבעי. לא. זה לא המענה. זה לא המענה. הרמת הידיים הזו, התבוסתנות הזו, זה לא המענה לנוכח הגילוי הלא נוח ולא נעים, שיש לנו מה לתקן, ויש לנו מה לתקן. אנחנו לא מתביישים בזה, עד רבה. אנחנו נתייחס לגילויים האלו, כמו שמתייחס אדם שמרגיש לא טוב. לא יודע, מן הסתם כל אחד חווה איזו חוויה כזו, שהיה לו איזה כאב או מיחוש, ולא הייתה אינדיקציה לגבי הכאב והמיחוש, והוא הסתובב דואג. למה כואב לי? מה יש לי? ואז הוא בא לרופא חכם אחד, והרופא אמר לו, תדע לך, יש לך, נתן לו את התרופה הראויה, והכל שב על מקומו בשלם. איזה כיף זה לדעת, למה בעצם יש לי את מה שיש לי. זה בסדר גמור. אני שמח שגיליתי את העובדה, שאני צריך לעבוד על מידה כזו וכזו. עד עכשיו לא יודעת מה אני צריך לעבוד. רק הרגשתי זיפט. רק הרגשתי שהחיים שלי, הם לא בדיוק הולכים בכיוון הנכון. בעזרת חשבון הנפש, והמראה המחודדת והמלוטשת, עכשיו לפחות אני יודע שאני צריך לעבוד על מידת הכעס. איזה כיף. היא גורמת לי את כל הצרות. עכשיו הבנתי. מי הוא זה ואיזה הוא? המן הרע הזה. או, סוף סוף זה ממוקד. זה חשבון הנפש. זה מיקוד. כשכותבים את המיקוד על המעטפה, הדואר מגיע יותר מהר. זה טוב. יש מיקוד. זה לא בושה. זה נקודת השריפה, אתם מכירים את זה, כן? שלוקחים קרן שמש ומרכזים אותה דרך זכוכית מגדלת, כן? היא מתמקדת דרך זכוכית ושורפת בצד השני. המיקוד של חשבון הנפש הוא טוב. הוא מדייק לנו דברים. הוא מיישר אותנו למטרה, זה סיכול ממוקד. אז התשובה יכולה להיות מפורשת, לא סתם סתמית. לא תשובה שצומחת, אם בכלל, מתוך איזה כאב כללי, או איזה גועל נפש כללי, שתחושה היא שהחיים הם לא הולכים כסדרם. ואז אדם מתחיל לחשוב מחשבות, חס ושלום, אובדניות על עצמו. לא, אין לי מחשבה אובדנית. כי אני יודע את הבעיה שלי באמת. אני יודע לקרוא לה בשם. אני יודע למה להתייחס. ויותר מזה, יש לי כלים, כי הספרים מלאים בעצות טובות, איך להתמודד. עם המידה הזו. ואני מלא אמונה שיש בקרבי את היכולת, יש בקרבי את המטען הרוחני שמניע אותי קדימה. ואיש לרעי אמרו חזק, ואני בתוך חבורה של אנשים שעובדים על עצמם. ויש לי את כוח התפילה, ואני מאמין בטוב השם שבדרך של אדם הולך מוליכים אותו, ואני פתח פתח כפתחה של מחט, ויפתח כפתחו של עולם. אני מאמין בכל זה. ואני הולך קדימה, לא מתייאש. לא מתייאש. כן.
זה מה שרק מקבל שהתגובה הראשונית
היא בעצם כך צריך להתייחס לתגובה הזו כדבר ראשוני שמעווה רק תבלין להמשך התהליך.
על פניו זה נשמע מדרגה יותר גבוה מתגובה ראשונית. כאילו התגובה הראשונית אולי אדם לא רואה
בגלל עצמו. לא, התגובה הראשונית לחשבון הנפש. כן, תגובה ראשונית להסתכלות במראה. זה הכוונה. כן, שובר מביט במראה ופרצופו נשקף. כן, זה הכוונה. יש שאלות, חבריה? אין לכם שאלות? מה זה, הצגה אני עושה פה? כן, אורן.
לגבי... הוא לא נכנס לפרקטיקה, נכון?
לא נכנס לפרקטיקה? של מה?
איך עושים את
זה? לא. זה עקרונות. הרב מציג לפנינו פה עקרונות של חשבון נפש. יש מקומות שהוא קצת נכנע, אבל לא, באופן כללי. אז אמרתי, מה, איך עושים חשבון נפש? איך עושים חשבון נפש, אתה שואל? תתחיל לעקוב אחרי התנהגויות, מה שנקרא ראשי ההתנהגויות. ההתנהגויות הראשיות, הראשיות. כשאני מדבר על ראשיות, אני מתכוון, גם התנהגויות רציפות, שמתרחשות הרבה פעמים במשך היום. דברים שחוזרים על עצמם. גם מבחינת הרצף שלהם, וגם מבחינת העוצמה וההתבלטות שלהם. כי יש דברים שקורים בנו כל היום, אבל הם דקים מכדי שנרגיש בהם. כן? אנחנו צריכים לעלות על ההתנהגויות, כן? הכי שגורות, הכי שכיחות במהלך היום שלנו. התנהגות כזו לקחת, כן? לקחת אותה, להתחיל להגדיר אותה. להתחיל להגדיר אותה. למשל, קורא לאדם שמשך 20 פעם ביום, 20 פעם ביום, הוא סותר את דברי הזולת. מי שאומר לו משהו, שטויות אתה מדבר. לא, זה לא רציני. אחרי זה עם פלוני אלמוני, מה אתה מדבר? שטויות בחייך. 20 פעם ביום אומר דבר כזה. גם אם זה היה פעמיים, הוא היה צריך לדאוג. אבל זה קורה 20 פעם ביום. יש פה משהו. משהו פה לא תקין. איך זה ייתכן שהוא מדבר שטויות, והוא טועה, ורק אתה צודק? צריך לבדוק את זה. עכשיו, אם יש לך ספק לגבי השלילה שבהתנהגות שכזו, אתה צריך לקחת את זה, כן? ולהביא לפני מישהו שמבין בזה יותר. מישהו שהוא בעל ניסיון. והוא יגיד לך שלא פחות ולא יותר. זכית בגאווה. יש לך מידה שנקראת, כאיזו מחלה ידועה, אל תצא מהכלים. אני רק אומר לך ש... Welcome to the club. ברוך הבא למועדון הגאוותנים, הכעסנים, הקנאים. בסדר גמור. יש בזה בעיה. אין ספק שאם היינו עומדים מול אדם שמבין בדברים האלו, אגב, האנשים שמבינים בדברים האלו, לא תמיד ממהרים לחשוף לפני כל אחד ואחד את החסרונות שלו. כי לא בפני כל אחד אפשר להגיד את זה. הם בוחרים כמה להגיד. היום אני אחשוף לפניך ככה, כציפורן, ממידת הכעס שלך. אני אגיד זה בעדינות, בצורה מאוד מרוככת, כן? כדי שתוכל להתמודד עם הגילוי. לא כל אחד יכול להתמודד עם הגילוי. לא כל אחד יכול. לכן גם הקדוש ברוך הוא מעלים מאיתנו חסרונות שלנו לפעמים. כי לא נוכל לעמוד. ואנשים נבונים, שמדריכים את הבריות, בהליכות הנפש, בעבודת התיקון, הם נזהרים מאוד לא לגלות את הדברים בפרצופם האמיתי. כי אין לי יכולת לקבל את האמת הזו היום. אין לי יכולת. אני גם רואה מה שקורה לי. כאשר אומרים לי דברים שבאמת שייכים לתיקונים שלי, כן? שזה קצת יותר, אני מרגיש מה שקורה לי. זה כבר מזדעזע, כבר אתה מחפש לאן לברוח, כבר אתה מחפש להכחיש את זה, או לתקוף את מי שאומר לך, מה שנקרא, כן? הוא גרם לך יקיצת בלהות, קוראים לזה. לא טוב להקיץ את האדם מהתרדמה ההכרתית שלו עד הסוף. והקדוש ברוך הוא מחליט כמה יתגלה בכל עידן ועידן. דברים שלא ידעתי בגיל 17, ידעתי בגיל 18. למה ידעתי אותם בגיל 18? למה גילו לי? כי הקדוש ברוך הוא ראה שאני יותר דואג על מצבי. אני יותר חותר לאמת. אני יותר רוצה לתקן את מצבי. אני כבר לא משלה את עצמי שהאושר נמצא שם זה בין, ידע איפה. הוא ראה שאני מתחיל ללכת לכיוון התיקון, הוא אמר, אם אתה רוצה לתקן, אני אגלה לך עד כמה יש לך לתקן. ואז פתאום הקצתי, וראיתי מידה מסוימת, בכל תפארתה, או בחלק מתפארתה. אמרתי, וואו. אמרתי, גם, זה צריך תקן. דוקטור, אני חולה, כמו הגששים. כן? צריך תקן. אתה מתחיל לחפש אנשים שמבינים. מה עושים עם מידה כזו? איך מתקנים את זה? אחרי זה עוד גילוי. אחרי שאדם מתחתן, הוא בכלל זוכה לגילויים. איזה גילויים. כן? בכלל, צריך לדעת. אדם שמתחתן, הוא צריך להיות מוכן לכך שהולכים לספר לסודות. כן? אמת, שיכול להיות מאוד שהוא לא רצה לשמוע, כן? הוא לא תאר לעצמו שאי פעם הוא ידע על קיומם של דברים כאלו. צריך לדעת. אחרי שאדם מתחתן, אחרי שבכלל יש לו ילדים, בכלל נחשפים דברים. ילדים, מה זה חינוך ילדים? להיפגש עם העולם של הילדים, כן? חינוך ילדים, עולם הנפשי שלהם, כן? כמה ענווה צריך, כמה... לא פשוט. אבל, להתחיל לגלות צריך. כל אחד מאיתנו בגבורה גדולה, ודאי מי שהגיע לפה, למקום הזה, תחת קורת הגג הזו, זה בדיוק שהוא לא בא לחפש פה רייטינג, הוא בא לתקן פה את עצמו. אדם כזה חייב להתחיל להתבונן וליצור לעצמו מה שנקרא את שעון המידות. שעון המידות זה איזה מין פטנט פשוט, תרופת סבתא, כן, שבעלי המוסר המציאו. אדם לוקח ומסמן לו שש מידות חיוביות, שש מידות שליליות. אחת, כיוון השעון, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שש מידות חיוביות, שהוא מרגיש את הפרקוס שלהם בתוך נפשו. אני דווקא אדם רגיש, יש בי נטייה אפילו לחסד. אני דווקא די מעמיק ומבין דברים לעומק, וכן הלאה. שש, שש מידות שליליות. אני קצת קנוע מדי, תלותי קצת, נעלב מהר, יש בי נטייה לעצבות, יש בי נטייה למצבי רוח, אני די כעסן לפעמים. שש. ואז להתחיל לנהל, כן? את העבודה האישית על סמך השש האלו. קרי, מכיוון שגיליתי שאני כעסן, עכשיו אני רוצה להתמחות קצת במידה הזו. לרגל את הארץ שנקראת כעס. אני הולך לרגל את הארץ הזו. אני פותח ספר על מידת הכעס. מתחיל ללמוד את המידה הזו. עכשיו, מכיוון שכבר סימנתי אותה בשעון המידות, מכיוון שכתבתי אותה מדעת עצמי, ואני מודה בקיומה, הרי שכרגע הגילויים של הספר, מה הם יעשו? הם ידברו אליי. כי אני כבר קשוב. מתי ספר לא מדבר אלינו? שאנחנו לא פתוחים לדברי הספר. אם למדת ספר, ואתה מרגיש שאחרי קריאתו אתה מפהק פיהוק גדול, תדע לך שאתה לא פתוח לדיאלוג עם התכנים של הספר. וזה לא נורא. זה לא פשוט להיות פתוח לדיאלוג עם ספר, כן? עם ספרי המוסר הגדול. זה לא פשוט. אבל כדאי לשים לב. כדי שיהיה לנו שיח ושיג עם ספרי המוסר, אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו על מה אנחנו רוצים לעבוד. ואם באמת מדאיג אותנו מידת הכעס, ואם באמת מידת הקנאה מעבירה אותנו על דעתנו, ואנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך עם מידה כזו, אנחנו חייבים לרסן את המידה הזו. שנלמד על מידת הקנאה בספר מוסר, אנחנו נרגיש שהחכם מדבר איתנו ממש. אנחנו נאהב את החכם הזה. זה מה שקרה לי בדיוק שקראתי את תורת התשובה. לפני 29 שנה. כן? עוד הייתי סך הכל. כן? מונח שם, בקיבוץ. בסגנון חיים אחר לגמרי עדיין. אבל זה דיבר אליי. כבר הייתי מצוי על פרשת דרכים בתחושת אובדן כיוון מספיק כדי שמי שיציג לי את הכיוון הוא יחשב בעיניי כמושיע. כי הרגשתי שאיבדתי את הכיוון. אם הייתי חושב באותו לילה קיצי מופלא שאני יודע את הכל והכל ברור לי, אם לא הייתי באותה מצוקה מופלאה שהייתי אז, הרב קוק לא היה מדבר אליי. אדרבה, הוא היה מיותר, משעמם, מכביד, לא רלוונטי. אבל כשאדם עומד על פרשת דרכים ושואל העוברים השווים, חבר'ה, לאן הולכים בעולם הזה? אז זה ודאי שכאשר בא גדול וצדיק כזה ומגיש לי את התובנות של רואה את התשובה, ודאי. זה כמו להדריך אותי במדבר. אתה סס על זה כמוצא שלל רב? זה ודאי. זה כלל גדול. לכן, שלב הראשון, דיוק. הגדרה של שעון המידות. שלב ב', להתחיל ללכת בעקבות התגליות הראשונות, ראשי הפרקים שהועלת בטובך, לכתוב אותם ולהעמיק אותם, כן? ולברר אותם באמצעות ספרי המוסר. גם בספרי המוסר צריך לבחור את הספרים המתאימים. צריך לבחור את הספרים המתאימים שלא ילבו בנו יתר על המידה. יתר על המידה. את הרגשת שברון הלב. צריך זהירות. באופן כללי, זה ספרי מוסר שחתומים יותר בחותמה של תורת ארץ ישראל, חשוב ביותר, כן? מסיעת השערים, ספר חשוב ביותר, שהוא מדבר מידת הכעס, מידת הקנאה, כן? יש בו את הדגישים המדויקים לגבי המידות האלו, אבל הוא לא משתלח יתר על המידה בכועס ובמתגאה, למרות שיש שם ביטויים לא פשוטים. יש ספרים שהדיבור על הגאוותן הם דיבורים מאוד מאוד קשים. וזה יכול להפיל אותנו. אם אין לנו את הביטחון העצמי העמוק שאנחנו יכולים להתרומם מזה ולתקן את זה, לפעמים הדגשים המוסריים האלה יכולים להפיל אותנו חזק מאוד. אז אני אומר פה בכותרת כללית, ספרי המוסר שחתומים בחותמה של תורת ארץ ישראל, כן? אמרתי, מסילת ישרים ונושאי הכלים של מסילת ישרים. נושאי הכלים של ישרים, ספר המידות של הרב ויחייל, ספר נחמד וטוב, ספר המידות של הרב וייזל, נפלא, כן? אבל באופן כללי, זה המהלך, לפחות בתחילתו. בתחילתו. כן, בבקשה. יש מקום לקחת מהפסיכולוגיה, יש מקום לקחת את הפסיכולוגיה, את הכלים ואת האמצעים המובחרים והמתאימים, אבל זה לא מתאים לאדם שלא יודע את מגמת פניו. אדם שלוקח מארון התרופות של הפסיכולוגיה, בלי הבחנה, כל מיני עצות, הוא יכול להחמיר את מצבו אפילו יותר. אבל אחרי שאנחנו יודעים פחות או יותר, על פי דרכה של תורה, לפי דרכה של תורה, אנחנו יודעים את הכיוון, או את ה, הייתי אומר, את, ה, את העצות הראשיות, כן? יש מקום להסתייע גם בגורמי חוץ, בברייתות חיצוניות, כן? גם מהפסיכולוגים, יש הרבה דברים טובים. בכל מה שנוגע לכלים ואמצעים, יש הרבה דברים טובים בתוך הפסיכולוגיה. ובהרבה מהעצות שיש בתוך בית המדרש, כן, שתמידי חכמים, יש כבר שילובים של פסיכולוגיה. במיוחד בספרים האחרונים, של אחרוני אחרונים, בתורת הנפש, יש הרבה שילובים של הפסיכולוגיה העכשווית. כן? הספרים של מרים הדהן, למשל. הדהן. ספרים של עמי מושלם, פנימה, קוצים ודרדרים, ברקנים, כן? מודעות, לכבד לאהוב, לדעת לכבד לאהוב, כל הספרים, לא משנה, פרטים. כל הספרים האלו, הם כבר משלבים בתוכם את המובחר של הפסיכולוגיה. מובחר של פסיכולוגיה. אבל פסיכולוגיה מגוירת לגמרי, שהתמוססה והתבטלה לגמרי בתוך תורת השם, בתוך תורת חזל. זה בסדר. אבל עכשיו להתחיל להמציא את הגלגל ולצאת לשדה הפסיכולוגיה, ולהתייחס אליה כמקצוע בפני עצמו, שעכשיו עליי לשלבו עם התורה, זה לא התפקיד שלך. אם אתה רשאי לומר, זה לא התפקיד שלך. יש פסיכולוגים מספיק גדולים בתוך עולם התורה. כדאי לדבר איתם. לא לפנות לפסיכולוגיה שהיא מאורטלת מתורה, ולא מדברת בשפת האמונה, ולא מכירה את שורשי דבריה, מאיפה הדברים יוצאים. כן? לא מכירה את השורשים. פסיכולוגיה לא מדברת מצד השורשים. היא מדברת רק מצד הגילויים. אז פסיכולוגיה זה תורה מתארת ולא מתארת. היא מתארת את עולם הנפש, אבל לא יודעת את שורשי הכוחות.
זה גם חשוב.
בסדר. אני לא מבטל. לא מבטל. אבל עדיף להשתמש בחוכמה הזו כפי שהיא נלמד בתוך בתי מדרשות על ידי חזל. יש מלא פסיכולוגיה בחזל. מלא, מלא, מלא. אין תופעה בפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה המוכרת, החילונית, שאין לה מקבילה בתוך עולמם של חזל. אין תופעה כזו. אגב, הרמב״ם לא נמנע להשתמש בכלל בפסיכולוגיה של אריסטו. הוא לא נמנע מלהביא מדברי הפסיכולוגים, אבל הוא מקשר את דבריהם אל שורש האמונה. בזה הוא משלים את החוכמות האלו. אז זה תפקידם של גדולים בישראל. ברוך השם, יש לנו מספיק, כן? חכמים שבאמת השכילו. להתעסק בחוכמת החיצוניות ולהציג אותם בצורתם היהודית, ברוך השם, מה שנקרא תורה מסין. כן? מזן אל זן. כן? תורה מסין. יש גדולים שעסקו בזה. כן? כן, יש שאלות? אין שאלות. אשר, בבקשה. כן. הכלל הוא מאוד פשוט. אתה שואל, איך אני יודע מהו הגבול בין חשבון נפש בונה לחשבון נפש מפרק? הכלל הוא מאוד פשוט. בוא וראה מהם התגובות, תולדות, התוצאות של התגלית, כן? המוסרית, שלך. אם אתה רואה שבסך הכל אתה מתאמץ לבקש לך רפואה על הדבר הזה, בכל דרך אפשרית ולגיטימית. סימן שזה חשבון נפש בונה, או ביקורת בונה. אם אתה רואה שבעקבות הגילוי הזה, אתה מתחיל, א', או להתכחש לגילוי, או לתקוף אחרים, במטרה להעביר את המשחק למגרש שלהם, או להתייאש, ולהתעצב, זה לא ביקורת, זו קיבורת. אתה קובר את עצמך. זה לא סימן טוב. ביקורת חייבת תמיד, תמיד, לגרום לי להרגיז יצר טוב על יצרה. אגב, זה לא חייבת מיד. יכול להיות שזה יקרה יומיים שלושה. יכול להיות שביומיים הראשונים אני אשכב עם חום, 40 מעלות חום. אבל ביום השלישי, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. מה קורה ביום השלישי? האם אתה הולך ומחלים? או שאתה הולך ודואך? זו השאלה. כשאנחנו מדברים על מצב של החלמה והבראה, הסממנים של ההחלמה, כמו שאמרתי מקודם, זה שאדם מתחיל לפתח עיצה ותושייה בתוכו. הוא לוקח את האחריות על עצמו. הוא עושה לו גדרים למידת הקינה. הוא בוחר לו חברים חדשים. סדרי עדיפויות חברתיים חדשים. סדרי עדיפויות לימודיים. כן? זה, זה, זה סימן שהוא מתחיל להחלים ולהבריא. אבל אם הוא הולך ודואך, כל שכן, הוא מגיע למסקנה שבכיוון שאין אפשרות לתקן את הקינה, אז אני אקנה כפליים. כן? זה ההתיישות מן התיקון. ההתיישות. כן? זה, 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 זה הפיקורסות. ההפקרה לתענוגות. כן? אם מתפתח בכיוון כזה של הפקרה לתענוג, בגלל שאני לא יכול לתקב, אני מיואש מן התיקון, אז לפחות אני אענה מה שאפשר, יכול לשתוק כי מחר נמות, זה סימנים לא טובים. אבל אם אנחנו מזהים התעודדות, בין אם זה בטווח הקצר, בין אם בטווח הבינוני, לא משנה, אפשר להיות שבוע, שבועיים, מסוחרים, כן? מרוב תדהמה מהגילוי. אפשר. אבל בסך הכל, אני על קרשי הזירה. סופרים לאחד, שתיים, שלוש, אני עדיין על הקרקע. אבל, ברגע שמגיעים לשבע, אני מתחיל לשבת עליו. עומד, נזקף, מסתכל בעיני היריב, ומחזיר לו פייט. שבע יפול צדי. שבע יפול, סופרים לו שבע. לא יותר. כן. אז זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. כן? שלא את... בבקשה, אדם. אגב, אולי להפתעתך, גם לנו אין את האפשרות הזו עדיין, למרות שאנחנו עוסקים בתורה, מסיבה פשוטה אגב, שהתורה עדיין לא מאירה לנו את עומק הרצון האלוקי מתוכה. למה היא לא מאירה לנו? יש מספיק סיבות, גם סיבות פרטיות, ששייכות למדרגה הרוחנית של כל מעיין ומעיין בפני עצמו. יש סיבות חברתיות, יש סיבות דוריות. אין בית מקדש. אין נבואה. עם ישראל עדיין רובו לא בארץ ישראל. וגם העם יושב בציון לא מאוחד מספיק. יש מספיק סיבות כדי שהתורה לא תאיר לנו היום במלוא עוצמתה. אנחנו עדיין מגששים באיזו אפלה מסוימת. למרות שיש פנס ביד שלנו. אבל הפנס הזה לא מאיר בכל כוחו. מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אומות העולם. אנחנו הולכים היום על פי סימני דרכים. כל העיסוק שלנו בתורה ומצוות היום, גם בארץ ישראל, הוא ניסיון להגיע אליך למלך על ידי סימנים. יש לנו סימנים נהדרים, כל מצווה זה סימן. כל מצווה זו עצה, כך אומרים חז"ל. תרי"ג עיתין, עיתין זה עצות. יש לנו תרייג עיתין, יש לנו תורה, ברוך השם, שאפילו המעט שאנחנו מבינים בה, המעט, זה חלק מופלא ממפה, מפה דרכים, שהולכת ומתבררת, הולכת ומתחברת, הולכת ומתבהרת, ברוך השם. אבל, שלא יהיה תמוע בעיניך, ודאי וודאי, שאומות העולם מגששים באפלה לגמרי, כמעט לגמרי. חושך ירסה ארץ וערפה לאומים, גויים שכחי אלוקים. יש להם נשמה, יש נשמה, הם אנשים נפלאים, יש הרבה מה ללמוד מהם גם היום. זו תלונת הנביא, ממתוקנים שבהם לא למדתם, מקולקלים שבהם כן למדתם. כמעשה הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם? למה לא עשיתם? זו טענה, יש הרבה מה ללמוד מהגויים, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית הפשוטה, מה שקרוי דרך ארץ, יש הרבה מה ללמוד. אני לא רוצה להתיימר ולומר שאני לומד, אבל מהמגעים המעטים שיש לי לפעמים, אפילו תרבותיים, יש דברים שיש לנו מה ללמוד מהם. די, זה לא בושה להגיד זה בכלל. אבל אם אתה שואל, האם באמת הם נמצאים מצב של, 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 של חוסר בהירות, של תהיה בדרך, ודאי, ודאי. ויש עלינו אחריות גדולה. ככל שאנחנו מתעכבים בבירור מטרותינו, מטרותינו, יהודינו, ככל שאנחנו מתעכבים ומזניחים את ההכשרה הנפשית שלנו ליהוד הזה, העולם בסבל. אנחנו בסבל, והעולם בסבל. סבל גדול. הסבל העולמי היום, שמביא למצבים לא פשוטים, הרבה ממנו הוא בסיבתנו. שאנחנו מתרשלים במילוי התפקיד שלנו. עד כדי כך. מגיע לגויים. מגיע להם קרבת אלוקים. מגיע להם מציאת כיוון החיים. מגיע להם ליהנות באור השם. וזה מתעכב. כל אחד ייקח את האחריות על עצמו. עכשיו אני לא אקח את האחריות של כולם. כל אחד יראה מה הוא יכול לשפר יותר. וזה אנחנו מדברים. בלי חשבון הנפש, אנחנו לא יכולים אפילו לצעוד בדרך התיקון אישית. זה אנחנו מדברים. זה הסוגיה שלנו. כן. כן. אז בואו נראה, אומר לנו הרב, כבר 11. אז בואו עוד לקראת המשפט, okay. והנה נראה שיש טעות מצויה בכמה בני אדם, שכל דבר מקרי נתפס הוא כעצמי. עכשיו הבנו, נכון? וזהו עניין יצר הרע. הייתי אומר, כל עניינו של יצר הרע, לעשות מעיקר תפל ותפל עיקר. ושעושים מעיקר תפל, מה קורה לו? לעיקר? מה קורה לעיקר שעושים מן התפל? איך? כשעושים את העיקר לתפל, אז העיקר נהפך לעקר. הוא כבר לא יכול לעזור לנו. והתפל נהפך למה? שולחים לעיקר את היוד, ושמים אותו בתפל, מה קורה לתפל? הוא נהפך לטפיל. כשאנחנו לוקחים את המקרה העצמי, את אותו זעזוע מיידי שיש לתגלית המדהימה הזאת, ואנחנו עושים אותו לעיקר, כן? את התפל עושים עיקר, התפל נהפך לטפיל. עכשיו זה יטפל אליי, ההתרשמות הזו, היא תטפל אליי, היא לא תיתן לי רגע מנוח מהראש המקשה שהיא יוצרת. אני אסתובב כל היום כולו בהרגשה קשה מאוד, שלא תאפשר לי לזקוף את קומתי. והעיקר לעומת זה נהפך טפיל, נהפך עקר. מה זה העיקר? הידיעה שאני יכול, הידיעה שקדוש שרוי בקרבי, שיש לי עולם פנימי נפלא, ויש לי תורה ומצוות, ויש לי קהילה, ויש לי חברים, ויש לי אמונה בקדוש. כל העיקר הזה הוא נהפך עקר. הוא כבר לא משפיע את השפעתו. ושואלים קטנים, מחבלים בקרמים. הקטנות הזו, השפלת הקומה, היא לא נותנת אפשרות להתקדם. וזה יכול להגיע למצב כזה שכבר, אפילו אם יבוא אליי מישהו ויגיד לי, אחי! תתחזק, אתה יכול, אשריך, אתה אדם טוב. מה אני אגיד לו? בחייך, איזה טוב. איזה טוב, בחייך. אני טוב, אני... זה את המצב שלי, בחייך. אנחנו נתחיל לדחות מחמאות. וצריך לדעת. אני אישית עובד על זה, לקבל מחמאות. קשה לי לקבל מחמאות. זה בא כנראה מאיפשהו. מי יודע מאיפה. קשה לי. אבל אני עובד על עצמי לקבל מחמאות. אתה בחור נחמד. תודה רבה על המחמאה, זה מאוד מחזיק אותי. זה יקבל את מה שאתה אומר, תודה רבה. לא, יש עיקרון חושים של גאווה, אבל לקבל מחמאות, כן. יש אנשים שזה העבודה שלהם, לקבל מחמאות. יש אנשים שקל להם מדי לקבל מחמאות. וזה הם צריכים לעבוד. לא לקחת ברצוני, יותר מדי מחמאות שנותנים לי. אבל זה יכול להגיע למצב כזה שאני כבר לא יכול לקבל מחמאה. לא מחמאה מנשמתי שלי, שלוחש לי כל הזמן, אתה גדול, אתה טוב, ולא מאחרים. שבעצם הם amplified, הם מגבירים את קולה של הנשמה, על ידי מחמאה חיצונית. צריך להיזהר. צריך להיזהר. כן, לקבל בערבון מוגבל. כן, את הרושם השלילי שמתעורר בעקבות חשבון הנפש הנוקב. בעזרת השם. כל טוב.